זה בהמשך למה שראינו ביום ראשון, כן, זה לא במנותק, זה לא... מה, איך זה קשור מה שקורה לנו בגלות? מה אתם אומרות? איך זה קשור לברכת המזון? מה קורה בגלות? עם ישראל יוצא לגלות. על מה הוא מברך בברכת המזון? על מה הוא מברך? הוא מברך על האוכל, על הארץ, על ירושלים, על בית המקדש. מה הקשר? מה הקשר? אנחנו כמעט 2,000 שנה. לא בארץ ישראל, לא בירושלים, אין לנו בית מקדש. מה זה כל הברכות האלה? מה זה מן השפה ולחוץ? מה זה בכאילו? אנחנו, אז שוב, זה לא כמו הגלות שהייתה לנו 70 שנה, שהיו אנשים שראו את בית ראשון כשהם היו ילדים, ואחר כך הם חזרו ובנו את בית שני. יש איזה רצף, המרחק בין בית ראשון לבית שני, זה עוד איכשהו הגיוני. אבל מה קורה לעם ישראל שעוברות 200 שנה אחרי החורבן ו-500 שנה ואחרי החורבן, אחרי החורבן ו-1,000 שנה אחרי החורבן? מה, אנחנו מדברים סתם מילים? מה, אנחנו מקשקשים קשקושים? מה ארץ ישראל? מי יודע? אין תמונות, בסדר? אין וואטסאפ. אבל הם בכלל לא יודעים איך ארץ ישראל נראית. הם לא יודעים מה זה ירושלים, בטח שלא בית המקדש, הכל דמיונות. איך בן אדם בגלות יכול לברך? אז אנחנו ביום ראשון אמרנו, וואו, כשאני מברך את ברכת המזון, אני ארץ ישראל, כשאני מברך את ברכת המזון, אני ירושלים, כשאני מברך את ברכת המזון, אני יכולה לחלום על בניין בית המקדש. אבל מה עם ישראל יעשה? מה? איך עם ישראל יכול לברך ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון? איך עם ישראל יכול להגיד על ירושלים עיריך, כשכל כך, שמאות שנים, שאלפי שנים, אנחנו לא נמצאים שם. מה זה? זה בכאילו? אנחנו יכולים להרגיש, חלילה, שזה הכל סתם מילים לא קשורות, תלושות, עזויות, רחוקות, רחוקות, רחוקות. איך כשאני אוכלת בגלות, איך כשאני אוכלת בגלות אני ארץ ישראל, מה ארץ ישראל? איך כשאני אוכלת בגלות אני ירושלים, אמרנו, זה לא מילים ברכת המזון. ברכת המזון זה אני. מה שאני אומרת בברכת המזון זה איפה שאני נמצאת. איפה שאני חיה, החיים שלי מחוברים. החיים שלי זה לא רק המעגל הפרטי שלי. באופן מפתיע זה השבוע, כל השבוע הזה התחבר ליחס בין הפרט לכלל. אין לי מושג איך זה קרה. זה היה ממש בלי כוונה. אבל אני לא אוכלת וזהו. העיקר שהכרס שלי התמלאה באוכל טעים וזהו, והכל טוב. מה פתאום? ברכת המזון מזכירה לי, את לא לבד. את זה עם ישראל, את זה ירושלים, את זה הליכה לקראת בית המקדש. איך אמרנו את זה בגלות? נכון, אבל כש... משהו חייב להחזיק אותך, אבל למה שיחזיק אותך? למה שיהודי שיושב בליטה, אחרי שאבות אבותיו יושבו בליטה, הם גורשו גם ממקום אחר, ואבותיהם גורשו, זה לא שהוא יושב בליטה 2,000 שנה, תשכחי מזה. נדדנו ממקום למקום. איך יהודי יושב בליטה ואומר על הארץ ועל המזון? מה הוא מרגיש? למה שהוא ירגיש? הפוך, הוא צריך להתייאש. זה המהות שלנו, זה קל לנו להגיד, כי אנחנו פה. אבל דמייני, כן, אני תמיד מדברת על האנשים שחיו 1,000 שנה אחרי הגלות ואלף שנה לפני שהיא תסתיים. כן, רבי יהודה הלוי, הרמב״ם, רבנו בחיי, גם רבי יוסף אלבו בערך שם. מה הם חושבים לעצמם? הם כאילו הכי רחוקים מה... הם 1,000 שנה אחרי שנחרב בית ראשון, ויש להם עוד דרך של 1,000 שנה. מה הם חושבים? מאיפה יש להם כוח? איך אדם שאומר את הברכות האלה לא מרגיש, כמו שהכוזרי אומר, כצפצוף הזרזיר? ככה הוא אומר כשמלך כוזר שואל אותו על ארץ ישראל, והוא אומר הרבה דברים טובים על ארץ ישראל, אז הוא אומר לו, זה באמת כמו צפצוף הזרזיר, כשאנחנו אומרים, כמו איזה ציפור שמצייצת, היא בכלל לא מבינה מה היא אומרת. מה אנחנו אומרים? ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. מה זה ציון? מה זה בכלל? למה אתם לא עולים? אומר לו המלך, למה אתם לא עולים לארץ ישראל? והחבר מקופף את ראשו בבושה, ואומר באמת זה בושה. אבל אנחנו לא בארץ ישראל. איך אפשר לברך את הברכה? אתם מבינות את הקושייה הגדולה? איך אפשר בגלות? עכשיו זה כיף לנו לברך. עכשיו את אומרת, איזה כיף לי, ברכת המזון מזכירה לי, למה אכלתי? ברכת המזון נותנת משמעות לאוכל הזה שנכנס אל תוך הפה שלי והתעכל וזרם אל תוך הדם. איזה כיף, יש לאוכל שלי משמעות, אבל מה עם ישראל אומר בגלות? אז זו קושייה גדולה, והרב עונה על זה פה, אבל אנחנו לא נגלה איך הוא עונה, כי הוא יענה עוד מעט בעריכות, בפסקה השנייה, ואז נחזור למה שקראתם, דרך הברכה הנוספת, הטוב והמטיב. בסדר? דרך ברכת הטוב והמטיב שתקנו ביבנה, אז דרך זה הרב יסביר לנו, אז מה עושים? מה עושים כל השנים הארוכות של הגלות? אז אני מתחילה בפסקה השנייה. על כן ראוי לאיש הישראלי, האיש הישראלי זה את, להכיר ערך מזונו הפרטי, לרגע זה סיכום, שהוא מניח בזה אבן אחת בבניין העולם היותר כללי והיותר קדוש ונשגב. אתם שומעות מה הרב אומר לך? כשאת מברכת ברכת המזון על האוכל שאכלת, על המולקולות האלה שנמצאות בתוך הלחם, אז את מחוברת כבר לא רק לעצמך ולא רק לארץ ישראל ולא רק לירושלים, את מחוברת עד החלומות הכי גדולים שלנו לתקן עולם במלכות שדי. זה הארוחה שלך, זה הארוחה. ומה מאוד תרומם נפשו וידע כי הוא יושב על השולחן אשר לפני השם. אז זה לא סתם אוכל, זה שולחן אשר לפני השם. ברכת המזון הופכת את האכילה לשולחן אשר לפני השם. כשאת אומרת את המילים וכשאת מתחברת לארץ ולירושלים ולמקדש ולתיקון עולם במלכות שדי, את שע. זאת נהייתה המשמעות של האוכל. האוכל הוא כבר לא אוכל. האוכל הוא זה, הוא זה, הוא מה שאמרת ברכת המזון. אמנם שלא ייפול לבבו, שלא ייפול לבבו עליו ממראה עיניו, מנפילת הגלות. אבל מה תעשה בגלות? באין הכרה לרוח החיים הנשגב, הנתון בכלל העם הנפלא אשר בחר בו השם להיות לאור עולם. אנחנו לא ניכרים שאנחנו אור לגויים, אנחנו לא ניכרים שאנחנו עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, אנחנו פירורים פירורים. אנחנו עלים נדים ברוח, אנחנו לא אומה, אנחנו לא על אדמתה, אנחנו בלי ירושלים. אז אי אפשר להכיר את זה. ויתייאש מצטיינות הפרטית, כן, מהייחוד הרוחני של עם ישראל, מיראתו שעל ידי ביטול כל היסודות הלאומיים תיפסד גם כן הצורה הלאומית הפרטית, ואז אין עוד על מה לחול התקווה הכללית היותר עוממה. כן, אז חלילה אדם יכול להתייאש. אדמה אין לנו, ירושלים אין לנו, בית מקדש אין לנו, אז מה אנחנו אומרים את הברכות האלה? זה לא קשור, זה תלוש, זה לא במציאות, זה לא שייך למציאות. אומר הרב, על כן תקנו ביבנה הטוב והמטיב כנגד הרוגי ביתר, שהוא סימן לדורות. סימן לדורות זה צידה לדרך לדורות. מה קורה עם הרוגי ביתר? אז אחרי שחרב בית שני ובר כוכבה, אנחנו נדבר על בר כוכבה, אבל עד שנדבר עליו, נחכה בסבלנות ללג בעומר. הוא הנהיג מרד בעיר גדולה מאוד שהייתה בארץ ישראל שקראו לה ביתר. ובר כוכבה היה אדם מלא עוז ותעצומות ואיתנות וחוזק מאוד 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 גדולים. וגם את חייליו שהצטרפו אליו לקרב הוא חינך לגבורה מאוד 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 גדולה. ואנחנו יוצאים למרד נגד הרומאים. עכשיו תבינו, קודם כל הרומאים החריבו את ביתנו, חורבן בית המקדש, כבר אמרתי את זה פעם, חורבן בית המקדש, אין ייאוש יותר גדול מזה, זה הכל נגמר, אין תקווה. חורבן בית המקדש זה לא דומה לשום שואה אחרת, זה הכי נורא שיכול להיות. ולמרות שחרב בית שני, את יודעת כמה זמן זה היה אחרי חורבן בית שני? אז תבדקי את זה. למרות שזה היה אחרי חורבן בית שני, פתאום פורצת בתוכנו רוח של גבורה, ואנחנו, תחשבו, אנחנו אלה שהיינו נדכאים, משפלים, חורבן בית שני, זה לא רק שהרסו את הבית, רצחו אותנו והשמידו אותנו והיכו בנו ושרפו הכל, באמת דברים נוראים נוראים, ועם ישראל מצליח לקום בגבורה פתאום, זה לא קרה פתאום, ולצאת למרד כנגד הרומאים, והרומאים לא מצליחים לנצח אותנו, לא מצליחים. אנחנו קטנים, אנחנו מועטים, אבל אנחנו מלאי עוז, מלאי גבורה, ועובר זמן ושולחים, אתם יודעות, רומי זה כמו ארצות הברית של היום היא הייתה אז. הוא יכול לקחת גייסות מאיפה שבא לו, להביא עוד חילות ועוד חילות להילחם בנו, והוא מביא ומביא, והוא לא מצליח. וזה משגע אותו, את קיסר רומי, איך זה יכול להיות? כאילו, די, החרבנו להם את בית המקדש, מאיפה הם צצו עכשיו? וזה גם מבזה אותו, שאנחנו הקטנים מצליחים במרד הזה. והמרד הזה ממשיך וממשיך, והוא מביא עוד חיילים ועוד חיילים ועוד חיילים. תראו, בסוף הוא חיסל אותנו, מה זאת אומרת? בסוף כבר לא יכולנו. זה הייתה כמות בלתי אפשרית של חיילים. אבל קיסר רומי כל כך, כל כך כועס על האומה החצופה הזאת, שמצליחה למרוד בו, שהוא לוקח את כל ההרוגים, כן, הם שפכו את דמם גם באכזריות, היה פה כעס גדול גדול, הגאווה שלו נפגעה. הוא לוקח את ההרוגים, את כל הגופות, וצולב אותם על הגדרות של הקרמים שלו, שכל מי שיעבור בדרכים יראה שהוא הצליח לנצח את מורדי ביתר. כל קילומטרים, כל הגדרות של הקרמים זה גופות של חיילים שלנו. כי הוא כל כך כעס והוא כל כך רצה שנתבזה. ואז קרה נס. זה מה שכתוב פה בגמרא, שהרוגי ביתר לא הסריחו. מה קרה? הגופות האלה, שהוא צלב על הגדרות שלו, נשארו צעירים ויפים ונראים חזקים, וכל מי שעבר שם, במקום ש... קיסר רומי ירגיש שהוא מבזה אותנו, עוברות שנים, והם עדיין נשארים צעירים ויפים, וקיסר רומי הולך ומזדקן, והם עומדים כביכול שוכבים שם, ומסתכלים עליו ובזים לו, אתה חושב שניצחת אותנו? נראה לך שניצחת אותנו. ואז זה כל כך מרגיז אותו, שהגופות לא ישריחו ולא נרכבו, ולא כלום, אתם יודעות שגופה זה נרכב. גם אם יש בעלי חיים, אתם יודעות, יש בעלי חיים שאוכלים נבלות. כלום, אף אחד לא נגע בהרוגי ביתר. הכל נראה כאילו הם בחיים. לא הייתה בהם נשמה. הנשמות שלהם תחת כיסא הכבוד. אבל הגופות נשארו יפות, יפות, צעירות, חזקות. ואז קיסר רומי לא יכול, והוא גוזר שיקברו אותם. הוא לא רוצה לראות אותם. לא רוצה. אז קודם הוא רוצה לבזות אותנו, על ידי זה שהוא לא קובר אותנו. ובאותה תקופה רבן גמליאל ובית דינו, מה הם לא עושים? מנסים לשחד אותו ושולחים משלחות. מה הם לא עושים? כדי שיקברו, אסור בעם ישראל לא לקבור את המתים. זה ביזיון למתים. והם יושבים בתעניות ומתפללים. מה הם לא עושים? כדי שקיסר רומי יסכים. ובסוף קיסר רומי מה עושה? מעצמו הוא עושה את זה. הוא לא יכול לשאת את זה. אז ביבנה, חכמים ביבנה, מתקנים על זה ברכה. חכמים של יבנה מרגישים שהיה פה נס גדול. ברכת הטוב והמתיב. הוא עטיב, הוא מתיב, הוא ייטיב לנו. הטוב, אומרת הגמרא, שלא ישריחו, שהגופות לא נפגעו, שהגופות נשארו כאילו בחיים, והמתיב שניתנו לקבורה. כל מה שניסינו לא הצליחו. בסוף הגופות בעצמם גרמו לקיסר רומי שיקבור אותם. אז היו פה שתי טובות אלוקיות. מתי היו שתי הטובות האלוקיות האלה? בתוך החושך, בתוך הכאב, בתוך האיסורים, בתוך הצער, בתוך הנוראות, יש שתי טובות אלוקיות. אחת, שהגופות לא מסריחים, לא מסריחות, והשנייה, שהגופות ניתנו לקבורה. מה, למה זה סימן לדורות? למה זה צעידה לדרך שלנו? את זה עכשיו הרב יסביר. איך הנס הזה שקרה עם הרוגי ביתר, זה ייתן לנו כוח לאורך כל הדורות. אז הרב אומר, כי על ידי נפילת ביתר נגדעה קרן ישראל לשעתה. זה כתוב, זה כתוב בתלמוד ירושלמי. שביתר, כשהיה אמרת בביתר, זה יצר בתוכנו איזה תקווה, שאולי בסוף נצליח להתגבר על רומי, שאולי בסוף נצליח לחזור לירושלים, שאולי בסוף נצליח לחזור ולבנות את בית המקדש. היה איזה תקווה, היה איזה עוז מאוד 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 גדול במרד הזה של ביתר. אנחנו נדבר על זה, כן, בהמשך, שגם רבי עקיבא מאוד מאוד עודד את בר כוכבה. אבל כשביתר נפלה, אז כביכול הרגשנו שנגדעה קרן ישראל. קרן זה התוקף, זה החוזק. אז זה הייתה נפילה גדולה מאוד, זה היה משבר נוראי, נוראי, נוראי. כי ביתר זה עוד היה איזה ניצוץ של תקווה. וכשהיא נגדעה זהו, אז הכל נגמר. אז זה ברור שאנחנו בגלות. והנה נשמרה צורת ההרוגים. מה זה אומר שנשמרה צורת ההרוגים? עד שלא די שלא הרכיבו לאבד צורתם. לא רק שהם לא מאבדים את צורתם, אלא שגם לא הסריחו. כל מה שקורה לגופה של מת לא קורה להרוגים האלה. להיות לאות, זה סימן, אומר הרב. שגם אם הננו בגלות, כן? חשובים כי נטולי כוח החיים. מחרב האויב שהרה בקודש, שמור בנו כוח חיים נפלא. לשמור צורתנו העצמית, ואנו בטוחים על התעודה. כל פעם שכתוב ברב תעודה זה ייעוד, ייעוד. היותר רוממה שהיא תעודת הכלל, שאם רחוקה היא מאוד, בוא תבוא בזמנה. אז מה הצידה לדרך, מה הסימן לדורות של הרוגי ביתר? שיהיו שנים שאנחנו נהיה הרוגים, שיהרגו אותנו בגוף, שהגויים יראו לנו מאוד, אבל יש משהו יותר פנימי, יותר עמוק, אלוקי נצחי, שישמור על האומה הזאת למרות כל הגויים שיהרגו בנו. אנחנו יודעות שזה נכון. אבל מי שהיה בגלות, הוא לא בדורות שלנו, הוא לא בדור של גאולה, הוא לא רואה שעם ישראל, אחרי ששרפו אותנו במשרפות והכל עלה בסערה השמיים, ובסוף חזרנו. זה אף אחד לא יודע. אומר הרב, זה הברכה שמתקנים ביבנה. הברכה שמתקנים ביבנה זה לכל השנים הארוכות של הגלות, שכן, שיהרגו אותנו, ואנחנו נהיה גופות. אבל משהו בפנים יישאר חי, הרוח שלנו, הציוויון שלנו, מה שייתן לנו כוח להישאר בחיים, זה תהיה התורה. וזה מה שנאחזנו בו כל שנות הגלות, לחיות בקושי נתנו לנו, לנשום בקושי נתנו לנו, להישאר באותו מקום בקושי נתנו לנו, שיהיה לנו רכוש בקושי נתנו לנו. אז מה ייתן לנו כוח? התורה. נאחזנו בתורה בכל השנים של הגלות, וזו הייתה ישועתנו, וזה מה שנתן לנו כוח, וזה מה ששימח אותנו, והיינו מוכנים לעלות על המוקד ולהישרף ולהישחט ולהיהרג ומה לא, והמשכנו להיחס בתורה. המשכנו. למה לא לעזוב את התורה? בוא נעזוב את התורה, נעזוב את התורה, נעזוב את עם ישראל, נתבולל בין עמים. מה הבעיה להתבולל? אין שום בעיה. למה לא התבוללנו? כל ההתבוללות, כל הכפירה התחילה רק לפני 200 שנה. כמעט 2000 שנה. אנחנו לא עוזבים את התורה. למה? זה נשמת אפינו. זה מעוז חיינו. זה מה שנותן לנו כוח. אז הרוגי ביתר זה מסר לדורות. שגם אם יארגו אותנו, אנחנו נשאר בחיים. הרוגים האלה הם הרוגים שהם חיים. הרוגים שהם משדרים רעננות, הרוגים שהם משדרים תקווה. ועל זה מתקנים ביבנה הטוב. וזאתי רגע, והרב מוסיף, וזאתי דוגמת הקבורה, המורה על שמירת ישני אפר עד עת קץ שישובו לתחייה, כן, תשוב כל הגדולה יותר נשגבה אל עמנו באחרית הימים. ומה זה זה שהם נקברו? על מה רומז זה שהם נקברו? זה שהם נקברו, זה רומז לתחיית המתים. כתוב שכל המתים בעם ישראל יזכו לקום לתחייה. כתוב בספר יחזקאל, בחזון העצמות היבשות. יופי, עכשיו שכחתי איך הוא כתוב את זה. אני לא רוצה להגיד את זה, בערך כתוב ככה, כן? שפתחתי את קברותיכם עמי, אני אפתח את קברותיכם עמי. אני אסתכל שאני לא ממציאה. הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי. מה זה הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם? שיש דבר כזה שקוראים לו תחיית המתים. תחיית המתים זה עם ישראל שעולה מתוך הקברים שלו. אומר הרב, זה שהרוגי ביתר זוכים לקבורה זה רמז. זה רמז שיבוא יום והנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי. זה הבטחה אלוקית. אז נכון שבגלות מצבנו מאוד מאוד שפל וקשה וכואב, ואיך מברך את ברכת המזון עם הכל כל כך רחוק? לכן מתקנים ביבנה את הברכה הרביעית. הברכה הרביעית זה כדי לתת לנו כוח. מתי? בכל השנים הארוכות של הגלות. זה לא לתת לנו כוח בכאילו, זה באמת. זה באמת. זה באמת אנחנו מתים, אבל אנחנו חיים, אנחנו חיים. אומר הרב, וזהו הטוב לעצמנו שלא ישריחו. כי לא תשיג יד הגלות וההריסה יותר נוראה לבטל צורתנו העצמית. מה זה צורתנו העצמית? המהות הפנימית שלנו. צורתנו העצמית זה הצביון שלנו, זה הרוח שלנו. ולא זו בלבד, כי גם לא תיגע גם כן באושר הכללי השמור לעולם כולו מידינו. להיות מטיבים לזולתנו, זה הטוב והמטיב, שניתנו לקבורה עד את קץ שיעמדו לגורלם הנשגב. עד מתי הם ניתנו לקבורה? עד קץ הימים, עד חיית המתים. לכן אנחנו אומרים הטוב והמטיב. וכל שנות הגלות הארוכות, אם היה לנו קשה לברך על הארץ ועל ירושלים ועל המקדש, אז ברכת הטוב והמטיב מזכירה לנו. אל תדאגו, אתם תחזרו. אתם תחזרו לארץ, אתם תחזרו לירושלים. אתם תחזרו לבית המקדש, אתם תחזרו לתקן עולם במלכות שדי. על כן הכל הולך אל הכלל הגדול. לקשר הקדושה ורוממות הנפש שראוי להימצא ברגשי לב כל אדם מישראל בבואו לשבת על שולחנו. כל זה מתרחש כשאדם יושב ליד השולחן. אין עצב הגלות ומראהו האיום מערבב כלל את אור האמת שמראה בעליל שיצא כנוגה צדקנו וישועתנו כלפיד יבער. מה שינצח בסוף זה הטוב. בזכות מי? אנחנו יושבות פה על האדמה הזאת, אנחנו יכולות ללמוד בנחת תורה בחברון בזכות כל הדורות, כל הדורות שמסרו את נפשם על התורה בגלות, רחוק רחוק מפה. מה זה היה בשבילם חברון? מה זה היה בשבילם ירושלים? זה היה הזיה. זה לא היה. היה. לא היה מי שיספר להם מה זה ירושלים, לא היה מי שיספר להם מה זה חברון. הם ידעו שיש דבר כזה, אבל מה זה? זה דורות שנאחזו בתורה במסירות נפש עילאית, 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 ומכוחם אנחנו פה. מכוחם אנחנו יכולים לברך על הארץ ולדעת שאנחנו על הארץ, ולברך על ירושלים ולדעת שאנחנו ירושלים, ולברך על המקדש ולדעת שאנחנו מתקרבים למקדש. זה כבר לא הזיה, זה מציאות. ולאות ומופת מגמתנו העליונה כבר הננו מבארים ביסוד התחלת המעלה בהודעה על הקיום הפרטי. כי לבבנו מרגיש כי טוב השם על כל בריאותיו, ועל מה שזן את העולם כולו אנחנו מודים לו. עד שאנו באים לסדר את הדרכים המובילים את המזון לתעודתו על ידי העבודה המסורה בידינו. אז כבר בברכת הזן אנחנו רומזים בברכה הראשונה שאני אומרת לריבונו של עולם, תודה רבה על האוכל שאתה נותן לי, שיש לי מה לאכול, כבר בברכה הראשונה על מה אני גם מודה? על כל העולם כולו. אזן את העולם. איך הגיע העולם? מאיפה הגיע העולם? העולם הגיע מזה שאנחנו רוצים לתקן את כל העולמות. אנחנו לא רוצים רק לדאוג לחיים הפרטיים שלנו. אני לא רוצה לדאוג שרק לי יש לחם. אני רוצה שבכל פינה בעולם יהיה לחם לכל אדם באשר הוא אדם. וזה, זוכרות, זה החלום האחרון, זה ירושלים עיריך. אבל בתוך הברכה הראשונה כבר מסתתר את הברכה השלישית, הברכה על ירושלים. אז הביאור הזה של הרב על ברכת המזון, זה הופך את האוכל, בסדר? את האוכל שאני אוכלת, את המזון שמתעכל בגופי למשהו אחר. זה לא סתם חומר שאני מכניסה אל תוך הגוף כדי שיהיה לי את כל אבות המזון. לא. זה חומר שאני מכניסה לגוף, שהגוף הזה הוא לא פרטי, שהגוף הזה הוא עם ישראל, שהגוף הזה הוא ירושלים, שהגוף הזה הוא בית המקדש. ובשביל זה שווה לי לאכול, בשביל זה אני צריכה לאכול, בשביל זה אני צריכה גוף חזק ובריא ואיתן ורענן, מלא כוחות, כדי שבסוף נבנה את ירושלים ואת בית המקדש ונתקן עולם במלכות שלהם. אז כל הארוחה שלנו זה משהו אחר, אז כל האכילה שלנו זה משהו אחר. אז אני אעצור פה. רציתי להוסיף משהו על דברים שראינו נראה לי ביום שלישי שעבר, על הזוכרות, על שלושת הסוגים של האילנות שמהם היה עץ הדעת, זוכרות? יש שם עוד איזה, לא גמרנו הכל, אני לא חושבת שנגמור הכל כי יש לי 5 דקות, אבל יש שם משהו, עניין מהותי שהייתי רוצה שרגע נחזור עליו. אז אם אתם מסכימות להוציא את הדף הזה מאין שהוא, מאיפה שהוא. את זה סיימנו, אני רוצה 5 דקות עוד לדבר על שלושת האילנות שהם. שמהם אכל אדם הראשון. אם מישהי ימצא, אז תגידו לי. מישהי ימצא את זה? כן, רק תגידו לי איזה סעיף זה. כן, איזה סעיף? למדלת? זה נראה נורא מעניין. למדלת. זה על המדלת הזה, אני לא מוצא אותו. איזה פרק כתוב לך שזה? דניאלה, איזה פרק זה? שישי? טוב. אני רוצה רק דבר אחד, בסדר? אתם זוכרות שאחת מן הדעות זה שעץ הדעת היה חיטה, זוכרות? אז אני רוצה רק להוסיף על החיטה, בגלל שזה דברים חשובים לחיינו, אנחנו לא נקריא, אתם תוכלו לקרוא את זה אחר כך לבד, אבל אתם יודעות שבגן עדן ריבונו של עולם אומר לאדם תפקיד לעובדה ולשומרה. לעובדה ולשומרה זה לא מה שאנחנו קוראים היום לעבוד את האדמה. לעובדה ולשומרה זה לחיות את חייו, להיות מי שהוא. והחיטה בגן עדן החיטה בגן עדן הייתה פרי, היא לא הייתה שיבולת. בגן עדן לא היה צריך לחרוש, ולא היה צריך לזרוע, ולא היה צריך לקצור, ולא היה צריך לדוש, ולא היה צריך לטחון. שמעתם כמה פעולות אמרתי? אתם לא יודעות את זה, כי אתם קונות את הלחם באנג'ל, אבל באמת, לחם לא צומח באנג'ל על העצים. כל הפעולות האלה שאמרתי, מישהו צריך לעשות את זה. את יודעת מה זה? שדות חיטה. זה עמל גדול מאוד 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 עד שאתה מגיע ללחם. נכון? כתוב בזעת הפך תאכל לחם. בזעת הפך תאכל לחם זה עונש. זה כללה. איך היה הלחם בגן עדן? הלחם היה צומח על העץ. כמו שהיה תפוח על העץ, את רצית לחם, איזה לחם את רוצה? לחם לבן? קדימה, תכתפי לחם לבן. את רוצה לחם מקמח מלא? לא, לחם לבן אי אפשר. יאללה, לחם מקמח מלא. רוצה עם צנוברים בפנים? סבבה. הלחם בגן עדן הוא פרי. הוא בכלל לא חיטה. מה קרה? לנו שאנחנו צריכים עכשיו לעבוד כל כך קשה, מה זה מבטא? זה שאנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה. אז הכל זה בגלל שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע. דיברנו בשיעור הקודם שתינוק למשל או בעלי חיים אין להם דעת. אין להם דעת, הם שיא המתוקים תינוקות, אבל שכל אין להם. איך התינוק יודע כמה לינוק מאמא שלו? הוא יודע מעולה, הרבה יותר טוב מאמא שלו. כמה הוא יונק? בדיוק כמה שהוא צריך. הוא יונק, 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 הוא מרגיש שבע, גמרנו. עד שלא יקלקלו אותו, מי יקלקלו אותו? אל תגלו לאף אחד. המבוגרים יקלקלו אותו. מה המבוגרים יעשו? הם יגלו לו שיש בעולם עוד דברים חוץ מחלב של אמא שלו. דרך אגב, חלב של אמא שלו, זה מזכיר לי את מה שהיה כתוב במן, בפלא אלוקי, הרכיבים של חלב הם משתנים. בשבועות הראשונים יש בהם בעיקר שומן, כי התינוק צריך להשמין, נכון? ככה אומרים. הוא ישמין, הוא ישמין, הולכים לטיפת חלב לבדוק אם הוא ישמין, אל תלכו, אל תבדקו את זה, זה בסדר, הוא ישמין גם בלי לבדוק. זה רק מלחיץ את האימהות. אחר כך, הרכיבים העיקריים של החלב זה חלבונים. כדי שהוא יתחזק, זה לא מספיק שהוא רק ישמין, הוא צריך גם חלבונים, וכן הלאה וכן הלאה, יש איזה פלא אלוקי בחלב אם, שהכל משתנה לפי התינוק, ואז מגיע שלב שההורים שלו מקלקלים אותו, איך הם מקלקלים אותו? הם מגלים לו שיש בעולם, מה למשל? שוקולד. תדעו לכם שעד שהוא תואם שוקולד, הוא בטוח שהדבר הכי מתוק בעולם זה חלב אם, באמת, כי הוא באמת מתוק, הלעומת שוקולד, חוכמה גדולה. שוקולד דוחפים מלא 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 סוכר, אז חלב הם כבר לא מתוק. אבל אנחנו מקולקלים. מתי אנחנו מתחילים להיות מקולקלים? כשנהיית לנו דעת. מה קורה כשנהיה שכל האדם? ברגע שמתחיל להיות לאדם שכל, האינסטינקט שלו הולך ונהיה חלש יותר ויותר. הוא כבר לא אינסטינקטים. לא. ומה קורה כשכבר אין לי אינסטינקטים? אל תגלו לאף אחד. אני לא לוקחת רק שתי כפות פירה בארוחת צהריים. כמה כפות פירה אני לוקחת? אל תגלו. למה אני לוקחת יותר משתיים? אם היה לי אינסטינקט, לא הייתי אוכלת יותר משתי כפות. סתם המצאתי את זה, בסדר? תאכלו כמה שאתם רוצות. אבל זה שאנחנו לוקחות יותר ממה שצריך, זה בגלל שמה קרה לנו? נהיה לנו שכל. ומה קורה כשנהיה שכל? נעלם האינסטינקט, זה מאוד עצוב, אבל זה גם מאוד שמח, אנחנו לא רוצות להישאר במדרגה של תינוק, נכון? אבל זה עוד יותר מסובך, כי מה זה עושה? זה עושה שנהייתה לנו בחירה חופשית. בשנייה שנהיה לך שכל, יש לך בחירה חופשית, ואם את הולכת לסופר לקנות גבינה, ובסוף להפתעתך גילית שגנית גם חבילת ופלים, זה לא היה בתכנון. למה קנית חבילת ופלים? היה חסר גבינה בבית, לא היה חסר ופלים. יש לנו גם יצרים. והיצר שלנו פתאום דגדג לנו שבא לנו ופל. זה בסדר, אל תדאגו. מותר לאכול ופלים. אני רק רוצה להסביר מה קורה. מה קורה כשנהיה לאדם דעת. נכון? אין התינוק אומר אבא ואמא עוד שהוא אוכל חיטה. החיטה, השינוי של החיטה, השינוי שהחיטה עברה מפרי לחיטה, השינוי שהאדם עבר מזה שהוא לא צריך לעשות כלום לעמל, זה הכל בגלל שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע. ברגע שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע, אנחנו יכולים לבחור בין טוב לרע. מתי אנחנו בוחרים בין טוב לרע? כשיש לנו שכל. כל זמן שאין לנו שכל, אנחנו רק אינסטינקט. אמרתי לכם, אין אריה שטורף זברה להנאתו, תשכחו מזה. הוא טורף זברה רק שהוא רעב, והוא אוכל רק כמה שהוא צריך בשביל להסביע את עצמו. הוא לא ייקח ביס אחד יותר, כי הוא אינסטינקטי. כי הוא באינסטינקט שלו לא זקוק ליותר מזה. זה רק אנחנו ממציאים שאנחנו צריכים שוקולדים. תאכלו שוקולדים, אני אמשיך לחלק שוקולדים. אבל זה רק להבין איפה אנחנו נמצאים, מה קרה כשיצאנו מגן עדן. יצאנו מגן עדן, וביחד איתנו, בפקלה שלנו, גם שכל וגם בחירה. בשנייה שיש בחירה, גמרנו. אין יותר לחם על העץ, נגמר לחם על העץ. בזיעת אפיך תאכל לחם. זה שאתה מתאמץ גם על זה, אז אתה גם מעריך את זה הרבה יותר. זה שאתה עובד על זה קשה, אז יש לזה הרבה ערך. ואם יש לזה ערך, אז אולי באמת תאריך גם את הלחם ולא רק את הקולד. אולי תבין שגם ללחם יש איזושהי משמעות חשובה בחיים שלך. אז סליחה שאמרתי את זה כל כך מהר, אסור לי ביום שלישי לקחת מהפסקה, אבל זה עוד לימוד שהרב מלמד מהחיטה. מה התהליך שאנחנו עברנו, מה השינוי שעברנו מגן עדן לעולם הזה, וזה אומר שיש לנו הרבה עבודה. ולפעמים אנחנו בוחרים בטוב, ולפעמים בוחרים לא בטוב. למה הוא לא בריא? זה האדם קלקל את זה. האדם החליט שקמח מלא, זה לא יפה, וצריך לצבע אותו בלבן. למה? בטח שכן, תלוי, את בוחרת. לחם הוא בריא, היום עם הטכנולוגיות ממציאים כל מיני דברים. אני מרוב שאני אוכלת לחם מקמח מלא, לא טעים לי כבר. לחמניות זה לא טעים לי, לחם זה לא טעים לי, לא טעים. לא שאני צריכה אני רואה לחם כזה, לא לחם לבן או לחם, כלום. אבל זה בגלל שהתרגלתי. והעולם רוצה הפוך, העולם רוצה לבן, גם סוכר. סוכר הוא בכלל לא לבן, שמה אתה צובע אותו? אז זה הטכנולוגיה. צריך קצת לחזור להיות טבעיים. בעיה. מה עשיתם לי?
לחמניות
וקמח מלא. אני נורא מתרגשת, אבל ביום שלישי אני לא נמצאת פה, תשמעו לי.
יולי, אתמול בקלנית.